יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה? בואו ננמיך טיפה, רגע נסדר פה את העניינים. מה שלומכם? טוב, אני הגעתי מצרפת, שידור חי, השעה 12:23. הייתי אמור לחזור מאוחר יותר, אבל הקפיצו אותי בגלל המצב, אוקיי? בגלל המצב הביטחוני, אז החלטנו לחזור טיפה מוקדם יותר, כדי לחזק, כדי לתגבר פה את הכוחות. כולם פה עכשיו בצו 8 סטייל, זאת אומרת צו 8 כדוגמה, וכולנו פה עכשיו נכנסים מתחת לאלונקה. יקירה, אם מישהו עושה משמר עכשיו, זה הזמן להתחזק. חידוש הטילים לדרום, מה קורה בצפון, איראן, לא איראן, קונסוליות בחול. אז אנחנו פה כדי להתחזק, אנחנו פה כדי לתת רוח גבית לכל העוסקים במלאכה, ובעזרת השם נפרוס באמת אי רצון, כיפת ברזל אמיתית מעל כל עם ישראל באשר הוא בעולם. מה קורה? לא משעמם בכלל. אבל בוא נאמץ זכות על עם ישראל, אבל לכאורה אני אומר, תראה, עוד פעם הפגנות, עוד פעם שמאל, עוד פעם לומדי תורה, אז מתחיל בלגן. מקווה שלא, בעזרת השם, סך הכל כולם שואפים לטוב עם היהודים. זה כמו שהשיר הזה, אם יהודי היה יודע, נכון? אז זה היה רוקד, זה היה שמח ורוקד 70 שנה. אם עם ישראל היה יודע מה הערך של לימוד תורה, אין ספק שהיו מושיבים אותנו ללימוד תורה, מה שנקרא, מכריחים אותנו בכפייה מה שנלמוד תורה. בסדר, פשוט לא יודעים, זה הכל. הם לא אנשים רעים, הם לא אנשים מהערב רב, הם פשוט לא יודעים. כי אילו יהודי היה יודע מה הערך של התורה, אז לא היינו עוזבים אותה רגע, בסדר? וזה העבודה שלנו. אז הם לא יודעים, אנחנו כן יודעים, אז יהיה רצון שאנחנו נתנהג בהתאם. לכן אנחנו בפרשה של השבוע נדבר על כמה וכמה דברים היום, נדבר קצת על, נספר לכם קצת מה היה בצרפת. נסענו לשבוע שלם של ההרצאות, כמו סבא בונסואר לכל הצרפתים, היה באמת יפה ומרסי בוקור על כל האירוח וכל ההרצאות וכל החוגי בית, באמת היה מאוד מרגש לראות את העם, עם היהודי. באשר הוא, תמיד, אתה נכנס רחוב בצרפת, אחד הרחובות, אני כבר לא זוכר את הזה, אבל יד הטור אפל, אתה רואה כולל של אברכים, לומדים הלכה, תבין, מ-9 עד 5, תבין, אחרי זה מניינים, לא יאמן, תבין. ועוד דיברנו עם מישהו שהיה גר לפני, לא זוכר כמה, 20 שנה הוא כבר לא גר בפריז, אז שאלנו אותו, תגיד לי, איפה יש בית כנסת באזור הזה? לא זוכר כלומר רוב הזה, רוב ה-19, אני כבר לא בעניינים כל כך. אז הוא אמר, לא, ברוב הזה אין כלום, אין שום דבר, אין לך אוכל כשר ברוב הזה, אין לך בתי כנסת, אין כלום, מת המקום הזה. איזה מת ואיזה נעליים, מה שנקרא. אתה רואה בתי כנסת, אתה רואה מסעדות כשרות, בלי עין הרע, באמת, עם ישראל קודש קודשים. טוב, בקיצור, אז אנחנו נדבר על כמה וכמה דברים. בואו נפתח בפרשה שלנו משהו שראיתי והזדעזעתי, אני אומר לכם. הקשיבו. ויהי ביום השמיני. מה זה יום השמיני? מה הולך כאן? אז יש מעם לועז שהוא מביא מדרש, והוא כותב כך, בשעה ששלח הקדוש ברוך הוא את משה לילך לפרעו, להוציא את בני ישראל למצרים. היה משה מסרב ולא רצה לילך. כידוע, אני מחזיר אתכם אחורה הרבה מאוד שנים. משה רבנו נפגש כביכול עם הקדוש ברוך הוא בסנה, ושם בורא עולם שולח אותו למשימת חייו. אתה הולך לגאול את עם ישראל. משה רבנו, במידה מסוימת, לפי דרגתו, כן, מתווכח עם בורא עולם. לא מתאים. יש לי אח יותר גדול מני. אני כבד פה, כבד שפתיים, לא שייך, נו. והיה הקדוש ברוך הוא מפציר במשה 7 ימים בסנה. אז 7 ימים היה דין ודברים בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. אי אפשר להבין את זה, אם הקדוש ברוך הוא אמר לי מילה אחת, אם לא, אני הולך, זה הנה, אני כבר הולך, כבר אני הולך, דקה, אני רק אורז את הדברים שלי. אבל משה רבנו, כמובן לשם שמיים, באמת לא, הוא מרגיש באמת שהוא לא האדם המתאים. אין לי בעיה ללכת, אבל אני לא האדם המתאים. ובסוף 7 הימים, שהפציר בו השם ברך, אמר לקדוש ברוך הוא, לא. אז בסופו של דבר, משה רבנו לפי דרכתו מסרב לקדוש ברוך הוא. לא, 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 לא שייך. אומר לו, שלח לה בלי יד תשלח. ואז אומר המאם לא יז, כעס עליו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, יום יבוא, ואני אהיה פרה ממך. ימלא יום. ואומר המאם לא יז, והנה עכשיו הגיע הזמן שנפרה ממנו. מה זאת אומרת? בשבעת ימי המילואים משה היה משמש בכהונה גדולה, והיה מקריב את הקורבנות שציווה הקדוש ברוך הוא להביא בשבעת ימי המילואים. כל שבעת ימי המילואים משה רבנו עובד נונסטופ בלי לנוח רגע. כל עבודת הכהונה הוא עושה. והיה משה סבור שהוא יישאר בכהונה גדולה. משה רבנו היה בטוח, כאילו, ברוך השם, צריך לנו, אני עובד טוב, אני, בשפה שלנו, כן? אני ממלא תפקידי כמו שצריך, אני כבר נכנסתי לעניינים, אני כבר ממש שולט פה בעבודה. וכשהגיע היום השמיני, שהיו צריכים לחנוך את המשכן, שהיה אז יום ראש חודש, ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, דע שאהרון ובניו, הם עתידים לשמש בכהונה. אהרון יהיה כהן גדול, ואתה תפנה את מקומך החוצה, כי אין לך חלק בכהונה. וואו! על זה נאמר, אמא לב אבא לב, תקשיבו טוב, אני אומר, צריך להתחזק בצורה מפחידה, ותראו, אין דבר כזה, אם הקדוש ברוך הוא, הכל זה מידה כנגד מידה. בורא עולם מדבר עם משה רבנו שבעה ימים. שבעה ימים מנסה לשכנע אותו, לפי דרגתו משה רבנו אומר בסוף לא, והקדוש ברוך הוא מכריח אותו. אז כמו שכשאני רציתי, אומר בורא עולם, אתה לא רצית, עכשיו כשאתה תרצה, אז אני לא ארצה. הקדוש ברוך הוא מודיע לו, בסוף היום, תחשב, ביום השמיני, כאילו, בסוף היום השביעי, זהו, תחזיר את הבגדים, מה שנקרא, תחזיר את הציוד, אתה לא ממשיך. איזה הרגשה קשה הזאת? זה הרגשה, כאילו, מה, כאילו, זה יכול לשבור בן אדם, אה? תחשב, הוא משקיע, הוא כבר נכנס לעבודה, הוא כבר, זה גם סיפוק רוחני, זה דרגות רוחניות, אנחנו לא יכולים להבין את זה. לא, פנה, פנה. אומר המאם לא יז, כשם שהקדוש ברוך הוא הפציר במשה רבנו שבעה ימים, ורק ביום השמיני יצא, אף כאן המתין הקדוש ברוך הוא שבעה ימים, וביום השמיני הודיע לו שהוא לא יישאר בכהונה הגדולה. אז אתם מבינים, הכל מידה כנגד מידה, זה לא נתפס, אבל אין דבר שהולך לאיבוד. אבל זה היה לפני הרבה מאוד שנים, תחשבו, משה רבנו משחרר את עם ישראל, כל התקופה, עכשיו, אחרי יציאת מצרים, אחרי מכות מצרים, עובר הרבה זמן, סך הכל עברנו הרבה, אבל הנה, אתה רואה, גלגל חוזר בעולם. תראו מה זה לא לפספס הזדמנויות, יקיריי. לפעמים יש לנו הזדמנויות להתחזק, הזדמנויות להתרומם. מי יודע, אולי כל החיסול הזה, אתה מבין, בדמשק, כל ה... זה הכל הרי בשבילנו. אפשר להעביר ביקורת, למה עשו את זה ככה, למה עשו את זה ככה, כל אחד נהיה, אתה מבין, חוכמולוג יותר מהשני. אבל עבורנו המסר הוא אחד. בורא עולם מסמן לנו, יקיריי, שימו בצד מחלוקות. שימו בצד עצלות, שימו בצד משבר, או לא יודע מה, כל הגדרה כזו או אחרת, וקדימה, בעיקר, בעיקר, עשה טוב. גם סורמרה הוא חשוב, אבל עכשיו אני אומר לכם, כי לפעמים אנחנו משתדלים סורמרה, משתדלים מאוד, אבל יצר מפיל אותך, ונפלת. וכשהוא מפיל אותך בסורמרה, זה גם אותך הרגשה, אז יאללה, לא עושה כלום עכשיו, נו, אתה רואה, נפלתי עוד פעם, מה אני שווה, מה אני שווה? הרי חזל אמרו שלעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי, חציו חייו. נו, עשה עבירה אחת, איתה את עצמו ואת כל העולם כולו לקף חובה, נו. אז עזוב הרב, אני רק הורס. שימו בצד כרגע את הסור מרע. אני רוצה שכל אחד מאיתנו בלי נדר מתגייס לעשה טוב. עוד לימוד תורה, עוד תהילים, עוד חיזוק, עוד קבלות, עוד חיזוק בתפילה, בברכות, כל דבר שאפשר. זה הזמן, יקיריי, זה הזמן. היום השישי של הרמדאן, היום השישי של האיראנים, אני לא יודע, הכל שטויות, כל התאמין, הכל מתנקז להשם. היום. יכול שזה סתם, בסוף לא יהיה שום דבר ירצון, לא יודע, אנחנו לא יודעים שום דבר, אבל זה הזדמנויות. הזדמנויות שהקדוש ברוך אומר, כשאני רציתי, ירצו שגם אתם תרצו. שלא יהיה מצב כשאתם תרצו, אז חס ושלום, אולי הקדוש ברוך לא ירצה. לא תמיד מקבלים הזדמנות שנייה. השדה התעופה של פריז, זה נקרא שאר דה גול. שאר דה גול היה נשיא צרפת, המנוח. אז לא יודע מי עקב אחרינו באשראים את השבוע, אבל הקלטתי את זה מצרפת, וסיפרו לי שם ששאר דה גול, יש לו סי גינס שלאפכם אותנו אין, וירצו שגם לא יהיה כאלה דברים. מה סי גינס של שאר דה גול, של אותו נשיא מנוח? הוא חווה את מספר ההתנקשויות בחייו הגדול ביותר. ניסו להתנקש בו הכי הרבה פעמים בעולם, 32 פעם, ולא הצליחו. תאמין לי, הוא יש לו 32 נשמות, אומרים, אה? אז מה זה קשור אלינו? אז הוא קיבל הזדמנות שנייה, שלישית, רביעית, אבל לא תמיד קיבלו הזדמנות שנייה. אמר לי פעם אדם חכם, תדע לך, פנגר, הזמן הוא כמו נהר. ובנהר אתה לא יכול לגעת באותם מים פעמיים. הזרם שעבר לעולם לא יחזור. אז ככה גם זה הזמן, רגע שעבר בחיים לא יחזור. אני לא אומר כדי לדכא אותנו, להפך. אני אומר, בוא ננצל את הזמן, יקיריי, בוא ננצל את הזמן שיש עכשיו. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו לא יכולים להעביר את הזמן אחורה להתחלה, אבל אנחנו יכולים לפתוח דף חדש עכשיו. בהתחלה עכשיו היא זאת שיקבע את העתיד שיבוא. לכן העבודה שלנו זה באמת להתחזק עכשיו. וכמו שמשה רבנו, תחשבו איזה סתירת לחי לכאורה, זה כואבת, זה מדכא. הוא עובד שבעה ימים והקדוש מודיע לו בסוף, זהו, תיפרד, תגיד שלום לכולם, זהו. ואז בשלב מסוים הוא קורא לאהרון ובניו, לזקני ישראל, והקדוש אומר לו להקהיל את כל בני ישראל ולמנות את אהרון לכהן גדול ואת בניו לכהנים. עכשיו הוא צריך לעשות את זה בפני כולם. למה? כדי שלא יגידו, בוא נסידר משרה לאח שלו, תאמין לי. קומבינות פה, הכל קומבינות, אני אומר לך. לא. לכן עשה ככה משה רבנו, קרא לאהרון ובניו לזקני ישראל, אמר משה לאהרון לעיני הזקנים. אני מצטט מהמם לא איזה עוד פעם. דע אחי, שהקדוש ברוך הוא ציווני למנותך לכהן גדול. תחשבו איזה קושי זה. לא רק שאתה מודח מהתפקיד, כי לפני, לא יודע מה, 3-4 שנים, שזה הבסנה, אז אתה, הקדוש ברוך הוא רצה, ואתה לא רצית. עכשיו, פנה. אבל למי? לאח שלך. זה לא פשוט. אז כדי שלא יגידו שסתם הוא סידר לו משרה, אז הקדוש ברוך הוא אומר שאני רוצה למנות אותו לפני כולם. אז אהרון אומר לו, מאחר שאתה עבדת כל כך קשה במשכן, דין הוא שאתה תהיה כהן גדול ולא אני. תראו איזה אחים, אה? איזה אחים! אמר לו משה, לא, קח מצוות השם. ודע, תראו מה אמר לו משה רבנו, שאני שמח וטוב לב, כאילו אני הוא שמניתי אותך. אתם מבינים? וכשם שאתה שמחת בגדולתי, בשעה ששלחני הקדוש ברוך הולך לפרעו, כמו שכתוב, ורעך ושמח בליבו, אף אני שמח בגדולתך. וואי, אתם מבינים? תראו איזה פרגון בין אחים. יהי רצון שנבין שכולנו אחים, ובוא נפרגן אחד לשני. בוא נפרגן אחד לשני, אם אתה שומע שמישהו מצליח במשהו. במקום להגיד, יופי. תדעו לכם, מחקרים מראים שזוגיות נמדדת לפעמים יותר מאשר בזמנים הטובים, מאשר בזמנים הפחות טובים. מה זאת אומרת? הזוגיות לפעמים נמדדת יותר כאשר הבעל או האישה חוזרים מהעבודה או מהכולל ומספרים איזושהי בשורה טובה. איך הבן זוג השני מגיב? האם הוא מגיב בהתלהבות? יואו, איך אני שמחה בשבילך, כל הכבוד, אני מה זה גאה בך? אלוף, אין, ילדים, בואו תראו, אבא שלכם, לא, 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 לא. אי רצון. או ש... סדר, מה אתה מתלהב? אפשר לחשוב. לא, אני גמורה ממך, אני אומרת לך, אין לך תקנה, לא יודע, מה אתה מתלהב למשתיות? בסדר. יקיריי. לפרגן אחד לשני. אז אם משה יכול לפרגן לאהרון ולהגיד לו, תקשיב, אתה הולך להיות הכהן הגדול, אתה הולך לעשות כל העבודה, ואומר לו אהרון, רגע, אבל אתה עבדת פה קשה, שבעה ימים, לא מתאים, נראה לי זה אתה צריך, תמשיך, כאילו, כל הכבוד לך. אז אמר לו, לא, ככה רצה הקדוש ברוך הוא, אומר לו משה רבנו, אבל תדע לך, אני שמח כאילו אני שמיניתי אותך, וכמו שאתה שמחת ורעך ושמח בליבו, אף אני שמח בגדולתך. יקיריי, זה העבודה שלנו, בפרט בזמנים האלה שקמים עלינו לחלותינו, בכל דור ודור, בקדוש ברוך הוא, מצי, לא צריך תרגש, יקיריי, לזכור שיש מישהו למעלה ששומר עלינו, אולי הקדוש מראה לנו, שוב פעם, שאין לנו על מי להישען, זה לא יאמן. אבל אני אומר פעם, העולם ממשיך, ירצנו שזה הכנה האחרונה לגאולה, כי כבר חשבנו ככה בקורונה, תסכים איתי, בקורונה גם היינו בטוחים, זהו, רבותיי, האחרון שישאר פה, יסגור את הדוד. כאילו, אתה יודע, היה הרגשה די מפחידה בקורונה, זה הרגשה, זהו, להתראות, סוף. חס ושלום, אתה מבין, אז שביעי באוקטובר היה, שמחת תורה, והנה ממשיכים, אנחנו עדיין פה משהו, ברוך השם, כן? אז מה הולך להיות עכשיו? כן יהיה, לא יהיה... רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם, ורק עצת השם, היא תקום בסופו של דבר, כי אין עוד מלבדו, זו העבודה שלנו, יקיריי. לכן עם ישראל לא מפחד, ובזה אנחנו צריכים להתחזק, יקיריי.
עם ישראל לא לפחד, השם איתנו, השם איתנו, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו, השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אך לאך ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו, השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו, השם השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו, השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד.
עם ישראל לא מפחד רק מסיבה אחת, השם אלוקינו השם אחד. ככל שנרגיש יותר תלויים בו, ככה הישועה יותר מובטחת. ככל שאנחנו מרגישים יותר חס ושלום, כאילו אנחנו מסתדרים, חס ושלום, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, מסתדרים, מסתדרים, שחררו, אני יוצא מהתמונה, חס ושלום, כביכול. אבל אנחנו שם הגענו למצב שאנחנו יודעים שאף אחד אין עוד מלבדו, לא ארצות הברית, לא האם, לא משחטת טילים. בסדר, בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. אנחנו סך הכל באיזשהו מבחנון של אמונה קטן, לבחון באמת מי משגיח לנו ומי שומר לנו באמת. וזו העבודה שלנו, יקירה, לא להתבלבל, וגם לא להישבר גם מטעויות שעושים. ואם המשה לאהרון קרב אל המזבח, רש"י אומר מה זה קרב אל המזבח, תבינו אחרי שכבר זהו, אהרון מונה להיות עכשיו הכהן הגדול, ועכשיו הוא צריך להקריב את הקורבן, כאילו אהרון כנס, והיה אהרון בוש וירא לגשת. למה? מה קרה? אז יש אומרים שהמזבח לא קרנות, אז היה נדמה לו כדמות שור, ולהתבייש מאבון העגל. הרי אהרון היה לו, לפי דרגתו, כן, זה לא ממש, אבל היה לו איזשהו יד ורגל, איזשהו מניות, כביכול, במידה מסוימת, בחטא העגל, ואז אתה רואה שיצר בא ונוגע לו בנקודות הרגישות. מזכיר לו את אבון העגל, ונתבייש. אמר לו משה, הגס דעתך, הוא קרב. קרב אל המזבח. למה אתה בוש? כי לכך נבחרת. תקשיב טוב, כי לכך נבחרת. כל אחד מאיתנו קיבל את השליחות שלו בעולם. לכך את נבחרת, לניסיון הזה, לרגע הזה, לקושי הזה שאת עוברת עכשיו, שאתה עובר עכשיו, ורק אתה ובורא עולם יודעים את הקושי הזה, זה לא יאמן, אבל אתה מרגיש לפעמים שאתה, מה זה לבד? לבד! אף אחד בעולם לא באמת איתך. אף אחד לא יודע מה את עוברת. יכולים לנחש, לדמיין, אבל אף אחד בעולם, חוץ ממך, מבורא עולם, לא יודעים מה את עוברת. זה הרגשה שאתה כמו באיזה בועה כזאת, מנותק מהעולם, אימאלה. או שאתה, אני, כולנו, אני חושב שמרגישים ככה לפעמים. אולי כל הזמן, אולי תמיד, לא יודע. אבל אתה מרגיש שאתה באמת לבד. אף אחד לא יודע עם מה אתה מתמודד. יש אנשים שמדמיינים. מה אתה מתמודד, עם מה אתה מתמודד, אבל אתה לא גלוי לספר לכולם באמת, באמת מה אתה מרגיש, או מה אתה באמת, באמת עובר. אז זה משהו בינך לבין בורא עולם. אז אהרון היה בוש, כי כביכול, כביכול, באמת היה לו איזשהו אחוזים אולי בחטא העגל, אז הוא התבייש. אבל הוא מחזל שדווקא אולי בזכות זה, דווקא בזכות זה כנס פנימה, מה שנקרא. אומר הנועם אלימלך, אומר, הנה, הבושה זה סימן טוב לאדם. למה? כי חז"ל אומר שככה מביא מסכת יבמות ועוד, כל המתבייש לא במהרה חוטא. חז"ל אומר שכל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, מוחלים לו על כל עוונותיו. אז לכאורה, הבושה זה דבר גדול, יש בזה דבר ענק. לכן אהרון היה מתבייש מגודל ההכנעה שהייתה בו. אומר נועם אלימלך, שכן דרך הצדיק שהוא בעיניו מלא חטאים, ואפילו נדנוד עבירה קל לעבירה חמורה תחשב לו. יש עבירה אחרת, אתה מבין? אפילו נדנוד עבירה קל לעבירה חשובה, חמורה תחשב לו. מה איתנו שזה, אנחנו לא צריכים נדנוד קל. שם ירחם, אה? והוא מכניע, הוא משפיל את עצמו תמיד. וזה מה שאמר לו משה רבנו, למה אתה בוש? הלא מכיוון שאתה בוש, דווקא, זה לכך נבחרת. לכך הוא הצדיק הראוי לקרב למזבח. אוי ואבוי אם היית גאוותן. אוי ואבוי אם היית חושב שטויות, מה כבר עשיתי? לא, לא, זה מצוין הבושה הזאת, מצוין. ומכיוון ששמע אהרון ממשה שהבושה והכנעה היא מדרגה מעולה, אז ויקרב אהרון למזבח. היה מקרב עצמו תמיד אל המזבח, כלומר היה מוצא בעצמו תמיד חסרונות, והיה סבור תמיד שהוא צריך למזבח כפרה. אתם מבינים? תראו כמה הם היו בריאים בנפשם. למה? כי אם אנחנו נעשה את זה, דרך עכשיו אני אומר לבן אדם, תקשיב, אני מציע לך, תמצא כל הזמן חסרונות בעצמך. שתהיה בוש ונכנע. הרי תוך שבועיים הבן אדם בדיכאון עוזב את הישיבה, פותח בסטה של נפפונים במקרה הטוב בחדר שלו, גם לא אפילו בחוץ. אבל תראי, אדם שבריא בנפשו, זה נכון, יש לנו חסרונות, נכון, יש לי מעידות, נכון, אני רחוק מהקדוש, יש לי עוד מלא 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 מה להתקדם. אבל אם עושים את זה בצורה נכונה, לא בצורה כיפית, זה לא הגדרה הנכונה, ותבין, אבל כן ללכת, כאילו, נכון, זה עבודת השם, אני לוחם, אני בא להילחם, ויש לי נפילות, ואני אקום, ומבזים אותי, ולא מעריכים אותך, ויורדים עלייך, ונותנים לך הרגשה שלא מספיק טובה, ולא משנה מה אתה תעשה, אתה אף פעם לא תהיה מה שאומרים שלך רוצים. כל ההרגשות האלה זה נחמד מאוד, אבל זה לא אמור להסיט אותנו כהוא זה, מעבודת השם שלנו. אנחנו תכף נראה גם שמשה רבנו, למרות שהוא היה ענב מכל האדם, הוא ידע שהוא משה רבנו. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר ידבר השם לאמור בקרובי הקדש. אומר רשי, אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך. עכשיו רואה אני, שאנשים גדולים ממני וממך, כאילו הבנים שלו, גדולים ממני וממך. עכשיו, מה זה הדבר הזה? מיודעיו של המקום, הייתי סבור, או בי או בך. אז משה רבנו אומר לאהרון, אני כבר שמעתי את זה, אמר, בממד הר סיני, ונועדתי שם לבני ישראל, ונקדש בכבודי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רמז למשה רבנו, שביום השקת המשכן, יהיה פה דין שמיים, ויעשה דין דווקא באנשים הכי גדולים, כי ככה מביא המאמלואז, שכשהקדוש ברוך עושה דין באנשים הכי גדולים, אז ממילא האנשים הפשוטים כמונו אמורים להזדעזע, כי אם הקדוש ברוך הוא עושה דין בכאלה צדיקים, ועל מה הדין? על חוט השערה, אז לא עוזר להם כל המעשים הטובים שלהם, ואתה רואה שהם נשפטים. אז אדם צריך לעשות קל וחומר עם הצדיקים, בורא עולם ככה מתייחס אליהם. זאת אומרת, דן אותם על אפילו נדנוד קטן, אז מה יגידו אזובי הקיר? מה נגיד אנחנו? אז משה רבנו חשב שבזמן השקת המשכן, אז במי הקדוש ברוך הוא יעשה דין? בגדולים ביותר, מי זה הגדולים ביותר? אתה ואני, אומר לו, כאילו, אהרון ומשה. ופתאום הוא ראה שזה נדב ואביהו. זאת אומרת, אני מבין שהם היו גדולים מאיתנו. אבל לפני שאני ממשיך, אבל אז משה רבנו יודע בדיוק את הדרגה שלו. הוא לא חשב שהוא אחרון העם באמת. הוא ידע שאני משה רבנו, ואני נביא, ואני עליתי להר סיני 40 יום, 40 לילה, ואני מקבל את התורה מבורא עולם. הוא יודע בדיוק את הדרגה שלו. אז איך במקביל הוא גם האדם הענב מכל האדם, אה? האדם שלו אפילו שמץ קצהו של קצת משהו, זה מעלה, האף שלו כבר למעלה, הוא כבר בטח לא אחרון הענבים, כן? אולי ראשון הגאוותני, אבל לא אחרון הענבים. אז אתה רואה שאפשר לשמור על ערך עצמי גם אם אתה עם ענבה והכנעה והתבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. כי אתה ברור שאתה מודע למעלות שלך, את חייבת להיות מודעת למעלות שלך. צד שני, מי אמר שאני יוצא אותו מישהו אחר? כל אחד והשליחות שלו, כל אחד והתפקיד שלו. אז איך מעלים את הערך העצמי של האדם? בואו נדבר על חמישה דברים. איך מעלים ערך עצמי של בן אדם? תרשמו את זה לעצמכם, תנסו לקחת אולי אפילו דבר אחד כדי ליישם את זה, כי אנחנו צריכים להעלות ערך העצמי שלנו. כי ככל שאדם הערך העצמי שלו גבוה, גם התפקוד שלו בהתאם. הוא מעריך את עצמו, והוא לא מזלזל בעצמו, והוא לא משנה מה אני עושה. גם ככה, יאללה. לא, 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 לא. כל מעשה שאנחנו עושים משפיע, יקיריי. כל מעשה שאנחנו עושים חשוב. אז בואו ניגע בחמישה דברים. איך אפשר לעלות ערך העצמי? כי כל אחד מאיתנו, לא משנה מה המצב שלו, יש לו משהו מיוחד. זה שלחו לי סיפור על הבן אדם שם דזמונד ג'יימס קלברט. מי זה הבן אדם הזה? הוא מצפון אירלנד, אדם בן 44. הוא ידוע בשם איש הלגו. מה זאת אומרת איש הלגו? יש לו למעלה מ-50 מודלים שלמים של לגו, שימו לב טוב, אבל מקצתם אפילו של 4,000 חלקים. אתה מבין איזה יצירה זאתי? תחשוב, מוצג של לגו של 4,000 חלקים, זה חתיכת אתגר. טוב, אתה אומר, הוא שעמם, בן 44. אבל מה שמדהים הוא שאיש הלגו הזה, שהוא בונה את מה שאמרתי לכם, בלי כפות ידיים. מה? בלי כפות ידיים. איך אפשר לבנות לגו בלי כפות ידיים? אז אתה רואה שהכל אפשרי, אם אתה רק רוצה. אז הקלברט הזה הוא נולד טרם זמנו, כשהידיים והרגליים עדיין לא התפתחו. אבל בסופו של דבר הבן אדם, משום מה, תראה מה זה משמיים, זה לא יאמן הדברים האלה, איך שבורא עולם נהל פה את העולם, זה לפעמים אפילו מצחיק, אני אומר לך. הוא נותן בליבו של קלברט הזה, אהבה ללגויים. אהבה ללגויים. והוא לא אומר לעצמו, תשמע, אבל אני, מה לגו, לגו? אני לא יכול עם לגו, תמיד, אין לי ידיים, ואין לי רגליים, אז בוא, אז מה שחושב זה הידיים, בעיקר, בסדר? נו, ואין לי את זה, אז מה, אז אני לא יכול. אני לא יכול, בוא נפסיק עם השטויות האלה, תפסיקו לדבר, לא, אם אתם רוצים, הוא יכול, אני לא יכול, תעזבו אותי. אני לא מבין מה אתם רוצים ממני, אני לא יכול לגו, אני הייתי מאוד רוצה, אבל אני לא יכול. הוא לא אומר את זה, הוא לא אומר את זה. הוא מחליט שהוא יראה לנו איך בונים לגו בלי ידיים. זה מה שהוא עושה. והיום הוא בא ומחזק נערים וילדים בסיכון, להראות להם אתם רואים, זה בכלל לא משנה איך נולדתם או איפה גדלתם. אני אומר את בכוונה, תפסיקו לרדת על עצמכם או לקבור את עצמכם בעבר. מה אתה מעדיף להיות? באמת אני אומר לך, קורבן של העבר או חלוץ של העתיד? וזו בחירה שלנו, אני אומר לכם ברצינות. אתה יכול להמשיך, אתה יכול להמשיך להתמסכן על העבר, ועשו לך ולקחו לך, וזה נכון, אני לא מזלזל בזה. אבל מה אנחנו רוצים? להמשיך לסבול? להמשיך להיות תקועים בעבר? או לפתוח דף חדש, להאמין בטוב, להאמין שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, להאמין ביכולות שלנו, ותבין אם הבן אדם הזה בלי ידיים או בונה לגו, אז אנחנו בלי משהו, לא יודע, נוכל להצליח. איי, נפלתי, אמרת לך, אנחנו מתמקדים, בעשה טוב. עזוב אותי סור מרע, אני מכן, יהי רצון, אנחנו גם מקפידים על סור מרע, לא משחקים, אבל בעיקר עכשיו עשה טוב להסיף עוד מצוות, עוד מצוות. לפני שקיים מצוות, כדאי להרר בתשובה, כדאי לפשפש במעשינו תמיד, לפני שולחים לישון. אבל לא להתייאש, לא להרים ידיים, כי לפעמים הישועה נמצאת מתחת לאף. מה זאת אומרת? אז בואו ציפור כזה של איזה אחד מחול כזה. לורן קרייצר. מי זה? הוא אדם מסכן כזה, שכאלה, אתה יודע, השם ירח, הם חוטפים מכות על ימין ועל שמאל, הבן אדם עבר תאונת דרכים. בעקבות תאונת דרכים, הוא איבד את הרגל שלו, הוא פוטר במקום עבודתו, הוא היה נגר, נגר כאילו, נגר אבל אומן, זאת אומרת, הוא היה עושה דברים פרטיים, וגם עכשיו בלי הרגל, בלי הזה, הוא לא יכול לזה, סבתא שלו נפטרה, לא הוריש לו כלום, אבל הוא הרגיש כזה ממורמר, כזה כאילו על הפנים, לא סוגר את החודש. עכשיו, אין לו שום תקווה, אין לו מאיפה להביא, אין לו, אתה מבין, הוא ניסה הכל, אף אחד לא רוצה לקבל אותו לעבודה, אבל אדם כבר מבוגר, אדם בלי רגל, נו, כאילו, אתה מבין, לא יודע מה, אין לו, חוץ מן נגרות, אין לו כישרון נוסף, הוא לא יכול לעבוד עכשיו בתור נגר, אין לו רגל, יש לו רגל, הוא צריך לעבוד שיקום עכשיו ארוך. מה יהיה איתו, נו, מה? עכשיו, הוא בתאונת דרכים, לא מגיע לו ביטוח בכלל. הוא מיואש, מיואש, די, נו, מה אני אעשה עם החיים שלי? מה אני אעשה, נו? אז בואו תלמדו. הוא מחליט לעשות משהו אחרון ונואש. והוא לא מודע שמה שהוא הולך לעשות, הוא הולך לשנות את חייו בצורה משמעותית לכל ימי חייו. אבל מה הוא עשה? ומה לא? כל זה עוד, אחי, יהודי, הוא לא אף פעם, לא לבד.
הבינו עברך האמן, שגם עכשיו וגם מזמן, צועד איתנו בכל מצב, לאורך כל הדרך. הבינו עברך האמן, תראה עכשיו הכל מוכן, קרב אותנו היום כאב, דופקים לך בדלת. יהיה, עודי אף פעם לא. סגל על גבוה, על השמיים, יהיה פעם לא לבד, יהודי הוא לא הרחמן. אם לא עכשיו מתי הזמן לגאול אותנו ממרחקים, בנים שווים הביתה. אבינו עבר הרחמן, גם אם לא עמדנו במבחן, בנים אנחנו כמו ילדים קוראים אליך. אף פעם לא לבד, יהודי הוא לא